יום חמישי, פרשת סיסרוי. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים עם סיפור אישי שסיפר הרב פינקוס, זכר צדיק לברוכה, על תפילה של ילד בן 5. הוא מספר שהוא עצמו זכה להרגיש פעם מה זה תפילה מעומק כלב. זה היה הוא בעצמו, שהיה בגיל 5. הוא מספר שבאותו תקופה התגוררה המשפחה באמריקה. ליל שבת עלה לו החום, כיוון שגרנו בבית של שתי קומות, בקומה השנייה היו חדרי השינה. קומה ראשונה היו נערכות סעודות השבת. אמא שלי הודיעה לי שאני לא אוכל להשתתף בסעודות שבת, כי אין לי כוח לרדת מהחדר לקומה הראשונה. כשהגיעו אבא שלי ואח שלי מהתפילה, והיה לו רצון חזק לאכול עם כולם את הסעודת שבת. לפני הסעודה כולם באו לבקר אותי, ביקור חוילים. אמרתי להם שאני רוצה להיות ביחד איתם לאכול סעודת שבת. אם אמרה שאפשר, כי יש לי חום. והתחננתי לפניהם שאולי הם בידו את החום עוד פעם, מתוך תקווה שהחום ירד ואני אוכל לרדת איתם. הסכימו. בזמן שהלכו להביא את העמודי חום, הוא אומר, רב שם ש... פינקוס הצל, פניתי לרבי שלום בתפילה מעומק הלב, שוריד לי את החום. אבל אחרי שמדדו לי אותו, התברר לאכזבתי שהחום עדיין לא ירד. אבל אז הרע הנס. אבא שלי אמר לאמא שלי, נו, נוותר לו. ניתן לו לרדת לאכול למרות שיש לחום. הוא אומר, אותו שעה הרגשתי בחוש איך שהתפילה עוזרת, לא בכימון שאני חשבתי. אבל הדבר שכל כך רציתי והתפללתי עליו התקיים, ואכלתי את הסעודת משפחה, את הסעודת שבת עם כל המשפחה. ואז הוא אומר, חשבתי לעצמי שבמעשה הזה אפשר להפיק שני לקחים חשובים. לקח הראשון שתפילה מעומק הלב נענית מיד. הדבר נוסף, שלא צריך לתת עצות כביכול לקדוש ברוך הוא איך לעזור לנו. הוא כבר ידאג לעזור לנו ולהיטיב איתנו בצורה מופלאה ביותר שנראית בעיניו. ואנחנו ממשיכים הלאה, מוויתור למפסידים. על יצדין באבו סכו מספרים על בת סמינר שהגיע הזמן שלה להינשא. החתן היה יתום ללא יכולת כלכלית, ולהורים שלה היו מחוסרי אמצעים. בעצב רב שיתף הרב את הבת שלו הקלה, הסביר על המצב העגום. הוא אמר שהוא מאוד מצטער שהוא לא יכול לחתן אותה באולם גדול ומפואר, כמו שהוא היה רוצה. ואותו נשימה הוא סיפר שיש אולם בירושלים, אולמי וולף. שם ניתן סבסוד ניכר של תורמים אנונימיים בעלות סמלית של $10 למנה. אבל כדי לזכות להתחתן שם חייבים להירשם לאולם כמה חודשים מראש, מכיוון שיש שני אולמות, אחד גדול, אחד קטן, אז יש הגרלה מי יתחתן בגדול ומי יתחתן בקטן. טוב, הבת כאבת העובדה שהיא לא תוכל להתחתן באולם מוגדר שהיא חלמה עליו, הרבה מברות לא היה לה, היא הסכימה לדברי הרב. אחרי שראתה את שני האולמות, אז היא אמרה, אין מצב שאני מתחתן באולם הקטן. אם יצא בהגרלה שאני באולם הקטן, אני לא מסכימה להתחתן. טוב, אב קבע וקיבה בסתר ליבו שהם יזכו בעולם הגדול. מעבר לעובדה שהעולם הגדול הכיל יותר מקומות, הרי שהכניסה לעולם הגדול הייתה מפוארת יותר מהכניסה לעולם השני, כמו שרובנו מכירים את העולם. מועד ההגרלה הגיע, אבל לצערם הרב עלה בגורל שלהם דווקא העולם הקטן. כשהקלה שמעה על זה התחילה לבכות, ואחרי מחשבה היא דחקה באבא שלה, שילך לאבא של הקלה שזכתה באולם הגדול, ואולי הוא נסה לשכנע אותה, להסכים לוותר. לחצה, נו, לא היה לאבא ברירה. וכיתת את רגליו, אחרי שהוא הצליח כבר שבורר את הכתובת של המשפחה, והגיע הביתה, נקש בדלת. אבא של הקלה השנייה פותח את הדלת, ואז אומר, שלך ימל טוב, אני אבא של הקלה שבהגרלה, שלה עלה אולם הקטן. הוא אומר, לא נעים לי להגיע לכם, אבל אחרי שאתם זכיתם בהגרלה בעולם הגדול, אני בא לבקש ממך עבור הבת שלי בקשה גדולה ועצומה. למעשה זכיתם בדין לערוך את החתונה בעולם הגדול. אבל הבת שלי מתעקשת. הבת שלי מתעקשת שהעולם הגדול נחוץ לה מאוד, בשביל כל המוזמנים שאמורים להגיע להשתתף בחתונה. האבא של הקלה ענה לו שהוא צריך לשאול את פי הקלה המיועדת. והוא שאל אותה, ניגש אליה, שאל אותה, הסביר לה את המצב לאשורו. את אדמתו הרבה הבת נתה לו מיידית. אבא, רק אתה יודע כמה אני משתוקקת להתחתן בעולם שזכיתי בו. העולם הגדול והמפואר. אבל ברגע שאני אצעד, ברגע שאני אצעד לחופה ואני אדע שבת ישראל אחרת, עולה להיות חלילה בצער, שום דבר לא ישווה. אז אני מוכנה לוותר לה. טוב, אבא של הקלה השנייה כמובן הודה לה, ברך אותה בכל מיני דמיתר. חזר בשמחה לבשר לביתות הבשורה הטובה. חלפו ימים רבותה, יום החתונה המיוחל הגיע. בצהרי היום של החתונה, משרדי עולמי וולף בירושלים, הטלפון מצלצל. מזכירה עונה. מעבר השני נשמע קולו של איזה גביר, שרוצה לתרום את כל מנות החתונה של אחד העולמות באותו לילה. אומר שהוא מחפש לתרום לאולם שמתחסד עם הבריאות מסבסד ארוחות. אומר, אני רוצה להרים תרומה לאחד מהאולמות. תרמי את כל האמנות. כי היום אני זוכה לחתן את הבן שלי, אני רוצה לשמח עוד זוג. שאין לו יכולת כלכלית. ברקע שומעת המזכירה את אשתו של הנדבן שצועקת, תרום לאולם הקטן. ככל הנראה אליהם מספיק כסף לעולם הגדול. הם הכי רואים לתרומה. הנדבן עוסק עם מצוות רעהו, שואל כמה מוזמנים יש בעולם הקטן, המזכירה נחה 500 מוזמנים. ומיד עונה לה הגביר, קחי בבקשה את הפרטי האשראי שלי, חייבי תמונה לסכום 500 כפול 10, 5,000 דולר. למחרת יום החתונה, מגיע אבי הקלה שוויתרה מרצונה לעולם הגדול, מגיע לשלם. אין לתאר את השמחה העצומה. שמחה עצומה שהוא חש כשהוא שמע שכבר הכל שולם עד לפרוטה האחרונה. שהרי גם הוא לא משופע מזומנים, ואין ספק, מביטורים, מביטורים לא מפסידים. ואנחנו משכם הדור נפלא פרשת שבוע. המלמד תאירו לעם הישראל. סיפר גם הצדיק ראובן קרלינשטיין, מה יצא שסיפר לו אברך שמוסר שיעור בהרצליה? מה משגיבלדיק הוא אומר? השיעור שלי משתתף כמה שבועות, אדם שנמצא בתהליכי גיור, לומד לימודי יהדות בשביל להיות בעזרת השם גר צדק. יום אחד פנה אליי אותו אחד, הוא אומר לי, זהו זה, אני לא ממשיך, אני כבר לא יהיה גר. שואל אותו, מה יש, מה קרה? הוא ענה, אני יושב כמה שיעור, כמה שבועות, מאזין בקשב, לא מבין כלום. מה תגיד לי שהשיעור עמוק מדי, קשה לתפוס אותו? אבל אני רואה שזה לא ככה, יושבים פה בשיעור נערים צעירים, ילדים, והם כן מבינים. מתערבים בשיעור, שואלים, עונים, מתפלפלים, מתווכחים. ואני לא תופס על מה הם מדברים. אלא מה? זאת אומרת שאני סתום, שיש לי ראש חלש? אני מוכן להראות לך את התעודות שלי, את הציונים שלי. תראה בעצמך את כישרונותיי הברוכים. המסקנה היחידה היא שגמרא זה לא בשבילי, אני לא מסוגל להבין אותה. אם כן הוא אומר, למה לי להתגייר? אמרתי לו, תשמע, זו שאלה חזקה מאוד. שאלה באמת חזקה מאוד. אני לא יכול לתת לך תשובה. שאלה קשה. אבל אצלנו בבני ברק יש גאון, צדיק וקדוש. קוראים לו רבי חיים קניאבסקי שליט"א. נלך ביחד ונשאל אותו. תשמע מה הוא אומר. ברגע הראשון, אז הגעתי איתו לרב חיים, שאלנו את השאלה, רב חיים חייך. אז הוא אומר לי, איך אתה רוצה שידע ללמוד? הרי אין לו מלמד. אז הוא אומר, ברגע שנפגעתי, מה זאת אומרת, אין לו? יש לו, אני מלמד אותו כל יום. ורב חיים המשיך ואמר, נכון שאתה מלמד אותו, ואנחנו אומרים כל יום, ברוך אתה השם, המלמד אותו עולם ישראל. הוא מלמד רק את עמו ישראל, לא מלמד גויים. ויוז, הקדוש ברוך הוא לא מלמד גויים. אין פלא בזה שהוא לא מבין. ברגע שהוא יתגייר, יהיה לו מלמד. קדוש ברוך הוא יהיה המלמד שלו. ואז הוא יבין. כמובן מסיים, הרב קרלינשטיין ואומר, אין כל צורך לציין שבדיוק ככה היה. הוא אומר שבכל מקום שבן אדם יושב ולומד תורה, שכינה עמו. קדוש ברוך הוא לומד איתו, מלמד אותו. אם היינו מרגישים את זה בחוש, הוא אומר, לא היינו צריכים לדמיין שכאילו ניתנו היום, אכן הם ניתנו היום ובכל יום. ואנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע. כוסוי מהרבי סייקוי. ככה בזאת השם נקרא בפרשה. בספר אוצר פלאות התורה, מהגאון רב זלמן וולף זיכרמן, הובא פה חמש דברים על הכוח של האימא בחינוך הבנים. במדרש רבי דרשו, בסייק ובילו אנושים, אומר רבינו בחי, שהקדוש ברוך הוא ציווה לדבר תחילת אנשים, כדי למשוך את ליבן של אנשים לתורה ולמצוות. למה? כי האישה היא סיבה וגורם התורה. שהיא נמצאת כל הזמן בבית, היא מרחמת על הבנים וכמה מיני געגועים, ויכולה להמשיך את הנער מנעוריו לבית המדרש של לימוד תורה. וגם כי יזקין, לא תסור ממנו אהבת תורה, שישו של בו האמא. הדבר השני, באיגרת לתשובה לרבי יוני, הוא כותב, תהיה האישה זהירה להתפלל, ערב הבוקר בצהריים. ובסוף תפילתה הוא אומר, יהיה עיקר תחנוניה על בניה ובנותיה, שיהיו ירי שמיים, שיהיו בניה מצליחים בתורה. כי עיקר זכותה של אישה לעולם הבא, שבניה עובדים להשם ועושים רצונו ויראים אותו. וכשהיא בבית, וכשהיא בבית עולמה, ובניה יש בליבה מיראת שמיים ועוסקים בתורה ומצוות, נחשב לה הדבר הזה כאילו היא בחיים ועושה כל המצוות, והיא במעלות עליונות לעולם הבא. ואנחנו ממשיכים הדבר השלישי, מביאים על הספר חפץ חיים ופועלו, חייו ופועלו. מספרים שבשנת תפשין ריש פי ד' מצא הרב רמות חדוב. רמות חדוב הוא היה חתן של אחות של החפץ חיים. הוא מצא בבית של חמותו, זאת אומרת אחות של החפץ חיים, תהילים שהיה שייך לאמא, מסר זה לחפץ חיים, זה היה שייך לאמא שלהם. חפץ חיים ראה את התהילים, לקח אותו ביד, נשק אותו בהתרגשות, ובדמעות בעיניים הוא אמר לסובבים, אין לכם מושג כמה דמעות אמא שלי, זכרונה לברכה, שפכה בספר התהילים הזה יום יום. הייתה שופכת שיח ומתפללת להשם שהילדים שלה יגדלו ליהודים ישרים וטובים. הדבר הרביעי הוא מביא בספר דאס מוישה בפרש סטרומה, בשם אביו, העבוד את ישראל מקוז'ני, שאימא שלו, שאימא של רב משה, רב שמואל קודינובר זצ"ל, לא ידעה להתפלל כלום, אבל בשעת הדלקת נרות שבת, הייתה מתפללת ברוסית, והייתה אומרת, יהי רצון שהבן שלי שמואל יהיה תלמיד חכם. באמת, כמו שאנחנו יודעים, התפילה שלה התקבלה ובשתה לבן גדול הדור, שהאיר את ימי ישראל בתורה. הדבר החמישי, רבינו בחיי אומר, שראוי לאישה להתפלל, בקש על בנים הגונים וצדיקים בזמן דקת נר שבת, כי התפילה נשמעת יותר בזמן של קיימים מצווה. בזכות נר שבת שהוא אור, תזכה לבנים בעלי תורה שנקרא תור. בדברי רבינו בחיי מובאים גם במוגן אברום, בסימן ריש סמ"ג. אנחנו ממשיכים עם הדור כל העם. במשנות שסיפר מובא, סיפור שסיפר אברך, מעשה שקרה עם אבא שלו, עם לקח נפלא בצידו, ממעשה חסד לא מפסידים. זה היה ששידוך שאבא שלו שידר בין שתי משפחות, שלא כנהוג, החליט האבא, שאולי המרובה יכולת להודע בנחרצות, שהוא לא יטול פרוטה באב הפריחה שלו, זה מצווה, אני אשתדל לכוון מעשה לשם שמיים. המחותונים לחצו, ניסו, אולי בכל זאת, אבל הוא היה נחרץ, לא לוקח כסף במצווה. טוב, הוא אומר, להגיד שהמחותונים תחזרו, זה יהיה שקר. מי לא זקוק לסכום כל כך נכבד, שנחסך ממנו להוציא לפני החתונה? סכום גדול מאוד. ברכת השם הייתה להם, כשהשטחן ויתר על הכסף, טוב, הצדדים סמכו לגמר טוב, הנסחים חלפו עברו, הלכו איש איש לדרכו למקומו. אבי היום, מיודענו השטחן מוצא את עצמו ברכבו לבד בשעת לילה מאוחרת. מחוגי השעון דלק מורים על בשורה דחופה. הדלק הולך ועוזל. קר בחוץ, יש תחנת דלק, אבל אין כסף. דלק מניין. הלב של השטחן מתחיל לפעום בקצב מזורב. מה יהיה? הלילה ארוך. קר. קר מאוד. אין פרוטה. מה אני עושה? מה עושה יהודי בכזה מקרה? תם ביטחונו בהשם, הטוב העמדים לכל, ישועה זכוקי ביזה השם. אומר, אני אלך לתחנת דלק, וכסף, השם יעזור. פונה לתחנת דלק מרחוק, הוא רואה שני אורות מרצדים, או שזה שני אופנועים, או רכב אחד, אבל נפש חי יש כאן. נו, נעים לבקש, אבל מצד שני אולי לישמעאלים, האם חסר צרות, הם יתנו לי בכלל, מה עושים? הוא מתקרב אל האורות והוא רואה רכב, פונים זרס, זה שלנו. פנים של הנהג מעידות שהוא מהערים, ככל שהוא מתקרב הוא רואה דבר נוסף, הפנים מוכרות לו מאוד. מי זה יכול להיות? אז הוא הזכיר אותו בזכון מיישה, ומי יודע מאיפה? אז הנהג ורעייתו ניגשים אליו בפסיעות חגיגיות, שלום וברוכה, מה שלוחם רבין, מספר מה שקרה. שעת לילה אין כסף, הדלק נגמר, אותם אנשים שולפים מיד ארנק, ומלא חופניים שטרות בידיהם. אבל הוא שואל אותם, מספיק 50 שקל, הם מתעקשים, זה עדיין מעט, לעומת הסכום המקורי. הוא לא מבין, אלא איזה סכום מקורי מדברים, ואז הוא מבין. זה החתן שלנו, את הזוג הזה שידחתי לא מזמן. ועכשיו יקרא השם לפניהם הזדמנות להשיב לי, פיליפ לאים. וככה הם פצחו בריקוד, בריקוד לילי, חסד השם אוהל ועד אוהל אוהל ירב, מחסד לא מפסידים. אנחנו ממשיכים יעלומים מגדולי ישראל, סיפר הרב דרדי שליטה, שפעם הוא סיפר בפני הרב שטיימן, את המייסה מגביר רבי משה רייכמן, שפנה לרבי לא שוב בהצעה, שיש לרב הרבה צאצאים לעין הורי. אני מוכן למסור עכשיו צ'ק לרב, סכום אדיר, שיספיק לחתן את כל צאצאי רבינו, כל אחד, חתונה, דירה, ומה התמורה? שפעם בחודש הרב יקדיש לי שעה מזמנו, אני אבוא מקנדה, אציע את שאלותיי, אני אלמד איתו שעה קלה בלבד. הרבי יושב הסתכל עליו ואמר לו, רב מוישה, אתה לא מדבר לעניין. האם בשביל כמה מיליונים שווה לשנות מעט מסדרה לימוד שלי? איפה ההיגיון שלך? סיפרתי את הסיפור לרב שטיימן. שאלתי אותו, מה ראשי והיה עונה לי רייכמן? אמר הרב שטיימן, מה השאלה? לא רק מיליונים, גם מיליארדים לא הייתי מוכן לוותר. לא לשנות מסדרה לימוד. אז שאלתי אותו, אומר הרב דרדי, מה עם השתדלות של הנכדים? אז אמר, אני עם רבי שמעון בר יוחאי, שלא צריך להשתדלס. גם לפני רב חיים קרסקי סיפרתי את זה, ושאלתי אותו מה היה אומר לרייכמן, אז הוא אומר, פשוט שלא הייתי מסכים. אז שאלתי אותו, מה עם השתדלות לנכדים? אז הוא אמר, כשלומדים צורה, לא צריכים להשתדלות. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי, שאלה משלחונו של הרב הגאון, אמרות חלב ישבר צבות שליטה. מוירוי בנאות שמחה מודיעין אליל. שאלה היא, אדם שאכל והקי, הקי את מה שהוא אכל, האם הוא יכול לברך ברכה אחרונה תוך שיעור ריקול, או שכיוון שהוא כבר הקי, נו, זה כבר נגמר, הדבר שיעור ריקול. אז התשובה היא שהרצ'ובה מביא את הברכי, יוסף, שאם הקי הוא לא מוכל לברך, כי זה עכשיו שעבר זמן ניקול, הוא כתב שיש לדון על פי דברי החזון איש, שהביא ממה שבני ישראל בירכו ברכת המזון על אכילת מן במדבר, אפילו שזה היה נבלע בעיוורים, אז הוא מוכיח מזה, שגם כשנגמרה הנאה, אפשר לברך אם לא הפסיק. שיעור הכול הוא, שכל זמן שנשאר אוכל בגופו, זה לא נחשב הפסיק. ובמן, באמת היו צריכים לברך מיד. לפי דבריו כתב הגאון משה קליין בספרו ויקל מוישה, שגם כשהקי יכול לברך מיד אל האכילה, כמו המן שברכו עליו מיד אחרי שהוא נבלע בעיוורים. הוא כתב שהוא שמע שמור צרטר, הגרח כנס כשליטה, כתב בשם החזון איש, שפעם אחת הוא הקיא ברך מיד אחרי זה, וזה כפי שיטתו, שהוכח מאכילת המן. ולמעשה רבותיי, יש לחוש לספק ברוכת, ועדיף לבקש מישהו אחר שיוציא אותו ידי חבר. דף רמי בהלוכה. אנחנו אוחזים ב... סימן שין מנתיים, סליחה, סימן שין מנתת. האם מותר לטלטל חפץ ברשות הרבים על ידי מספר אנשים ומה הדין בקרמל? וכך ועוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד, משהו מפי הרבנים הגאונים שנאמרים במגוון שפות, ולרוות נחת, הוא כדרכם ונלמד גם אנחנו את ענייני הדפאים והלכו. באיזה אופן מותר לטלטל חפץ ברשות הרבים בשבת למרחק של 10 קילומטר? אז נקדים ונאמר שמותר להעביר חפץ ברשות הרבים בשבת גם למרחק גדול על ידי מספר אנשים, שכל אחד מהם מטלטל לטווח של פחות ב4 אמות. זה מוסר את זה לחבר שלו שעומד בתוך 4 אמות, אלא שיש להקפיד לא להוציא את החפץ מאותו תחום של הבעלים שלו. תחום במרחק, זאת אומרת, אותם 4 אמות. חפץ של עסקר אפשר לטלטל אותו בצורה כזאת גם למרחק גדול, כיוון שלא נקבע לו תחום. אבל המשתתפים בטלטול, הם צריכים להקפיד שלא להתכוון לזכות בחפץ, כיוון שאם אחד מהם יתכוון לזכות בו, אז יהיה אסור להוציא את החפץ מתוך מחוץ לתחומו של הזוכה. יש שאוסרים את זה בגלל שזה זלזול בכבוד שבת, שכמה אנשים מטלטלים יחד חפץ ברשות סורבים. ולכן לדעתם אין להתיר את זה גם במקרים שבהם הצהירו חז"ל לאדם אחד לטלטל חפץ. בטלטולים חוזרים של פחות מארבע אמות כל אחד. בעיקר הלכה כדעה הראשונה, אבל רצוי, רצוי שלא להקל בזה, כי אם לצורך מצווה. העברה של חפץ מרשות סורבים לרשות סורבים ולהפך, על ידי שני אנשים, שאחד עוקר את החפץ מרשות סורבים, והשני, השני מניח אותו מרשות סורבים, היא עשרה מדאורייתא, מחשש שיבוא כל אחד מהם לעשות מלאכה שלמה עם הקירה והנוכל. קרמלית לדעת הרמו, אף שכל האיזור שלהם מדרבנן, אסור להעביר חפץ ממנה לרשות סורבים או לרשות סורבים, ולהפך, גם על ידי שני אנשים שאחד עוקר והשני מניח. יש מתירים, ונחלקו הפוסקים לדעת האוסרים, האם זה אסור גם לצורך מצווה. ויש מהפוסקים שכתבו, שגם לדעת האוסרים, יש להתיר לצורך מצווה, להעביר את החפץ למקום פטור שעומד בקרמלית, וממנו לקרמלית. הוצאה לקרמלית על ידי גוי, יש שכתבו שלמרות שאמרה לגוי לעשות איסור שבת הרבון מותרת לצורך מצווה, באיסור קרמליס אין להקל, אין להקל בזה, כיוון שעלוי מתבלבל בינה לבין רשות סורבים. אבל רבים חולקים ומתירים גם באיסור קרמליס. ברית מילה בזמנה, ביום השמיני ללידה, דוחה שבת, אבל ההכנות לקיום מצוות ברית מילה, שלהם אנחנו קוראים מכשירי מילה, הם לא דוחות את השבת. לדוגמה, אסור להעביר פתקין המילה דרך רשות סורבים. וגם מצורי שבת הרבונו לא נדחים מפני מצוות מילה, עוד שהעמידו חז"ל את דבריהם גם במקום שיש בו ביטול מצווה חשובה כמילה, שהיא כרוכה בעונש קרה. אבל מותר לומר לגוי לעשות איסור דרבונו לצורך הכנת מכשירי מילה, ובמקרה שמכשירי המילה הוכנו בערב שבת, אלא שקרה תקלה, או באופן שאי אפשר להכין אותה לפני שבת, יש שמתירים לומר לגוי גם לעשות איסור דרבונו לצורך ההכנה. ובהוצאה לרחובות העיר, יש טעם מוסף להקל, כמו שלדעת עוסקים רבים, רחובות שבזמננו לא רשות סורבים דאורייתא. ורוב הפוסקים אוסרים אמירה לגוי באיסור דאורייתא. ואף המקל בכך לא יקל, אלא כשאין אפשרות לקיים את המילה באופן אחר. עד כאן בעניין דפנים בהלוכה שנלמד היום. נחזור על מה שלמדנו אתמול. הלוכה למשה מסיני שאסור לטלטל חפץ בשבת ברשות סורבים לטווח של 5 אמות ו-3/5 האמה. ומדרבנן, אסור לטלטל גם לטווח שבין 4 אמות ממש לאותו טווח. נאמר התורה שבו איש תחתוב על עץ איש במקום מועי, ביום השביעי. פרשו חז"ל שישיבת כל איש ביום השבת שיעור אורך גופו של 3 אמות ועוד אמה, כדי לפשוט את ידיו ורגליו, ובסך הכל שטח ריבוי של 4 על 4 אמות. ומשמעות הגדרת 400 האלו כשטח משיבתו של האדם, שהוא רשאי לטלטל חפצים בתוכן כרצונו. הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר מה שלמדנו. הפויסקים דנים בנוגע לנטילת כדורי שינה בשבת. האם זה נחשב כעשיית אולי רפואית שאסורה בשבת? והוא אומר, יש להבדיל בעניין הזה בין 3 מצבים של חוסר שינה. א', חוסר שינה חמור שגורם לחולשה כללית באופן שאדם מוגדר כחולה. המצב הזה מותר לטול כדור שינה. ב', נדודי שינה שנגרמים מחוסר ריכוז. ונחלקו הפוסקים האם במצב הזה האדם מוגדר כבריא. נטילת הכדור לא נחשבת כפעולה רפואית, או שהוא מוגדר כסובל ממיחוש כלשהו. נטילת הכדור נחשבת כפעולה רפואית. ג', נדודי שינה שנגרמים ממתיחת יתר של העצבים. במצב הזה, לכל הדעות, נחשב את נטילת הכדור כפעולה רפואית. כדור שמשמש גם למטרות רפואיות, כגון להרגעת עצבים, יש שהחמירו שלא ישתמש בו כלל, למעט מי שנחשב כחולה. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים דפיים מתלמוד בבלי. היום מחר, היום, סליחה, היום אנחנו לומדים חולין דף נון ח', ואתם יודעים שבשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעור בפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת ולגדול בתורה. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור נפלא החפצים בחיים. הרי כולנו חפצים בחיים רבותיי. בואו הצטרפו אלינו ללימוד היומי, הלימוד הנפלא בספר חפץ חיים. מדוע הזהירה התורה במפורש דווקא על איסור לשנורי? ולא על שאר מידות רעות, כגון כעס, זוריות, ליצנות. שאפילו שהזהיר עליהם ברמז, אין בהם לאו מפורש, והם לא נכללים, והם לא נכללים ב... הם לא נכללים במידה שתורג מצוות. הרבותך מסביר ש... לפני גודל הרעות שנמצאו במידה מגונה הזאת, כמו שהוא מנה קודם לכן את כל הרעות הגלויות, הצרות והגזרות שנגרמו לאורך כל ימי עם ישראל מיסור לשנור. והרבותך מוסיף אחרי זה טעם אחר, שכאשר מדייק נמצא שאיסור לשנור ורחילוס כולל כמעט את כל הלבין מיוצים של בן אדם לחווירון, והרבה לבין של בן אדם למוקר. ואכן בפתיחה נוספת שלמד עם ירצה שבאים הקרובים, הרבותך היא מעריך לבאר בפרוטרות כמה לבין. כמה לבין, כמה אסין וכמה ארור, אין האדם עובר חז ושולם שהוא מדבר לשנור ורחילוס. והרבותך היא גם מסביר למה הוא תורח למנות את כל הלבין, והוא אומר אולי... אולי על ידי זה נגף היצר בראותו גודל המורמה והמכשלה שיעשה על ידי דיבורו. במילים אחרות, במילים שלנו, כשאדם יראה כמה בלגן הוא יכול לעשות על ידי דיבור, כמה ערס, כמה חושך, לוין, אשין, ארורין, שיכול להיות במשפט מיותר אחד, אולי ככה הוא יוכל להתגבר על היצר. את הטעם הזה בעצם החפץ חיים כבר הזכיר קודם לכן, ובהגעה שם הוא מוסיף, הוא אומר, שיהיו אנשים שאדרבה יגידו שהם לא רוצים ללמוד בספר הזה. מות אביו שייגין ואלי ומזידין, אבל הוא דוחה את הטייני שלהם. הוא אומר שהכלל הזה לא אמור בדבר שמפורש בתורה. ועוד הוא אומר שאנחנו רואים שהתורה צוותה, זוכר, ששרוצה, השם הלקחו למיריום. והרמב"ן מביא לשם הספרי, מה הטעם הזה? שעל ידי שנתבונן בגודל האבון אמר, ולמה שם לא נגיד מות אביו שודדין? ובוודאי, הרבה התורה עושה דעתו של אדם. שהוא בכוחו, יש לו את הכוחות להיזהר מאותו אבון של לשון הרע. שאם לא זה, שאם אין לו את הכוחות, ושבוך הוא לא בא בתרונם בריאותיו. כשאתה מתבונן תמיד בדבר הזה, אז יהיה לו תועלת, בסדר בשמיה, והוא ינצל מעבור. בביאור מוסופים של דיר שמופיעים בעניין הזה מהחפץ חיים בספר של אבא חסד, שם הוא כותב משל על הטענה הזאת של מות אביו שייגין עם שם אחד מהגדולים. זאת אומרת, אחד שהולך בדרך, ואומרים לו, תיזהר, אל תלך מדרך מסוימת, כי שמה יש בורות עמוקים. אומר להם, האיש הזה, יש לי עצה, תביאו לי איזה בד. לוקח בד, אומרים לו, מה אתה עושה עם הבד הזה? תחסה את הבורות? הוא אומר, לא, אני חסה את העיניים. והרווח שלי עסק, כשאני אפול בבור, לפחות לא יצחקו אליי, שאני לא ראיתי את הבור. אומרים לו, טיפש, זה עצמו הבדיחה הכי גדולה שעשו ממך, מה אתה מחסה את העיניים ולא לראות? תקל בעיניים ותיזהר לו לפול הבורות. מסיים החפץ חיים ואומר אותו דבר בענייננו. היצר הרע אומר לאדם שיעלים עיניים מה שכתוב בתורה, ואז הוא יגיד, לא ידעתי. אבל אדם זה מסיים החפץ חיים ואומר, ראו שותה ושחל, יש לך עיניים לראות. אז איך לא תראה את גודל האיסור והחיוב ותיזהר מלהיקשר. ולשים רבותיי, התחזקות יומית. בספר פאר אדום מסופר מובא שפעם החזוני שלח ביער הסמוך לזולוקניק לליווי תלמיד. היו שם גויים פולנים שצחקו עליהם. התלמיד ענה לו במענה ענה להם במענה לשונו מנה אחת אפיים. אמר לו החזוניש, אתה לא בן תורה. שאל אותו למה? איך בן תורה משיב? ענה לו החזוניש בקצרה, בן תורה לא משיב בכלל. אם יש אדם שמקנית אותנו, מצייר אותנו, נשתדל לשתוק ולא לענות לו בכלל, גם אם יש בידינו להשיב לו כגמולו, והבא לתאר, מסיים בידו, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. עד כאן נאם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, ושבת שלום, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלח.